שמעון שבס זכור לרובנו בעיקר בעקבות תודעתו הציבורית הרבה, אשר קשורה למאבקים פוליטיים בשנות ה-80 ו-90 של המאה הקודמת. בין אם אלו מאבקים למען פיתוח וחיזוק מעמדה של רמת הגולן כחבל ארץ מן המניין במדינת ישראל, והחלת החוק הישראלי עליה, ובין אם בעקבות ליוויו הארוך של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, אשר שבס היה ליד ימינו ויועצו האישי, עד אשר מונה לבסוף למנכ״ל משרדו בטרם נרצח. ובהמשך לכך, משנרצח רבין, שבס הדיר רגליו מהפוליטיקה הישראלית, ופנה לקריירה עסקית ענפה אשר מהווה מרכז עיסוקיו בעת הנוכחית. במאמר הקרוב נזכור את עשייתו העסקית של מי שבעבר היה חלק מליבת מרכז העצבים הפוליטי בישראל, ואף כונה בעבר המנכ״ל של המדינה, וכעת חולש על עסקים שמתפרשים על פני 5 יבשות. מבוא. שמעון שבס נולד וגדל בגבעתיים, כנער הוא היה חניך בנוער העובד, ובעקבות כך מאוחר יותר עבר להיאחזות ברמת הגולן אשר לימים תהפוך לקיבוץ אפיק, שם החל רומן ארוך שנים בין רמת הגולן ושבס, אשר התחיל כאשר שבס התמנה למזכירו הראשון של הקיבוץ, ולאחר מכן כיור ועד יישובי רמת הגולן. ובהתאם לכך, עלייתו של שבס לכותרות הייתה קשורה בעיקר למאבקו למען יישוב ופיתוח רמת הגולן. מאבק אשר נחל הצלחה כבירה, והסתיים בהסדרת הרמה כשטח ישראלי בעיני החוק בשנת 81, הרבה בזכות הכשרת לבבות אשר שבס עסק בה כחלק ממאבק ציבורי רחב ידיים. כחלק מהדלתות שמאבק ציבורי שכזה פותח, התאפשר לשבס למצוא מקום בשולחנו של יצחק רבין שהיה דאז שר הביטחון בממשלת שמיר פרס. שבס כיהן ראשית כיועצו לענייני התיישבות, ולאחר מכן גם כיועצו לענייני תשתיות ופיתוח. שבס המשיך לזכות לאמונו של רבין, וכאשר רבין נבחר להיות נציג מפלגת העבודה לבחירות לראשות הממשלה ב-92, שבס כיהן כמנהל קמפיין הבחירות שלו, קמפיין אשר לבסוף הכניס את יצחק רבין בפעם השנייה לרחוב בלפור, ואת שבס ללשכת מנכ״ל ראש הממשלה. לבסוף, משנרצח רבין בנובמבר 95, שבס פרש מהחיים הציבוריים והחל לעסוק במגזר הפרטי. מנכ״לה של מדינה. שבס פעל במסגרתו הפוליטית רבות לפיתוח ויצירת פרויקטים בעלי אופי תשתיתי, הן ברמת הגולן בראשית דרכו, והן כמנכ״ל משרד ראש הממשלה. בנוסף לכך, שבס היה חבר במספר רב של חברות ציבוריות כגון מנהל מקרקעי ישראל ותעשייה אווירת, אשר במהלך תפקודו כחבר דירקטוריון בהן, למד ורכש כלים אשר ישמשו אותו לאחר מכן, כשבחר לעתיד לעשות לביתו. שבס סיפר בעבר באחד מרעיונותיו כי הוא מודע לכך שאופן התנהלותו ייתכן שלעיתים היה שתלתני וריכוזי מאוד, אך הוא שלם עמו כיוון שבאמצעותו הסתייע לו לשרת את האינטרס של מדינת ישראל באופן המיטבי ביותר. ייתכן כי באמצעות אופי זה רכש שבס את אחד הכלים החזקים ביותר שישמו אותו בעתיד. באמצעות היותו בולדוזר אשר רואה לנגד עיניו את מלאכת הביצוע כערך עליון, הצליח שבס לאחר מכן לרתום גורמים, גם בישראל אך בעיקר מחוצה לה, לטובת מטרותיו העסקיות לאחר מכן. ייתכן כי עוד בעודו זוכה לכינוי הנפוץ המנכ״ל של המדינה, ספק אם נאמר כמחמאה או כגנאי, הצליח שבס לעלות על נוסחת הפלא שבין עשייה ציבורית לעסקית ולנקודות ההשקה שלהן, נוסחה אשר עשה בה שימוש לעתים תכופות. קריירה עסקית מגוונת. קשה לשים את האצבע בדיוק על מעלליו של שמעון שבס בגזרה העסקית, הסיבה לכך היא שפועלו הינו מגובבן וחולל שלל ענפים אשר הקשר ביניהם לא תמיד מובן מאליו. החל משנת 2002, משמש שבס כיועץ פוליטי אישי למגוון מנהיגים זרים, בעיקר באירופה וארצות הברית. מבין אותם מנהיגים ניתן למנות את ראש ממשלת רומניה, נשיא סרביה, ראש ממשלת אוסטריה וכמו כן קונצרנים ותאגידים פיננסיים אירופאים ואמריקאיים. בנוסף לכך, הוא משמש כשותף ומנהל בפועל בחברת אורסלבי, אשר מתמחה בעיקר בקישור עסקים ישראלים והתרת הבירוקרטיה הקשה שהם נתקלים בה כאשר הם מתכוונים לחדור לשוק האמריקאי המבוצר. מרכז הכובד של החברה נמצא בוושינגטון, עובדה אשר לקורא התמים עלולה להיראות זניחה, אך טומנת בחובה את סוד הקסם של יתרונו היחסי של שבס, קרבתו לאנשי ציבור והיכרותו עם האופן בו תהליכים והחלטות מתבצעים, ידע אשר בוושינגטון די בו בכדי להפיל חומות ולסלול כבישים. בנוסף לכך, ב-2013 שמעון שבס חזר לכותרות כבעל חלק ברשת המלונות היוקרתית גרנד סיטי הוטל, אשר נמכרה לרשת המלונות הבינלאומית הגדולה בעולם וינדם העולמית, אשר שוויה הוערך די עזבך, 10 מיליארד דולר בבורסה בניו יורק בלבד. עסקאות נדלן בינלאומיות נוספות נקשרו לשמו של שבס במגוון פרויקטים גם בברזיל ובאפריקה, פרויקטים אשר עוסקים בעיקר ברתימת הכלכלה המקומית למען הכלכלה המקומית, באמצעות עידוד והשקעה זרה אשר לבסוף מתבטאת בהקמת תשתיות ופיתוח אזורי. מעבר לכך, ובתחום אחר לחלוטין, שמו של שבס הועלה כרוכש פוטנציאלי לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב עוד כאשר זו הייתה נתונה לשליטתו של אלי טביב דאז, וכמו כן למי שהביע עניין רב בכניסה לתוך שוק הקנאביס הרפואי בישראל. זאת ועוד כי כיום משמש שבס כיור חברת הוליסטי סייבר, חברת סייבר אשר הקים בשנת 2016. החברה מתעסקת בהקמת תשתית סייבר הגנתית עבור חברות פרטיות וציבוריות, בעיקר אל מול איומי הריגול התעשייתי אשר הפך לשכיח יותר בשנים האחרונות. על כל אלו, שבס משמש גם כמרצה, בעיקר אל מול קהילות יהודיות ברחבי אירופה ובלונדון בפרט. בהיבט האומנותי, במרץ 2020 שבס הוציא לאור את ספרו החבו, אשר מהווה מסמך אישי מנקודת מבטו של שבס על אשר התרחש בסביבתו של יצחק רבין בימים שקדמו לרצח, סבר שבמהלכו גם לא חסך ביקורת ממי שלטעמו, אשמים במניעתו. עשייה חברתית פילנטרופית. לשמו של שבס נקשרו מספר פרויקטים נטולי מטרת רווח, אשר הקים וחלקי או סייע בתקצובם. מבין אותם פרויקטים ניתן למנות את עמותת לעזרה לילד הנכה, אשר שבס פעל להקים עבורה כפר נוער שיקומי לבעלי מוגבלויות שקליות בסמוך לאופקים. בנוסף לכך, שבס משמש גם כחבר פעיל בעמותת גלאוף אשר מסייעת לילדים אוטיסטיים וילדים ממשפחות מצוקה, זאת כמובן במקביל לתמיכתו העקבית והיותו חבר הנהלה במרכז יצחק רבין לחקר ישראל, אשר עוסק בהנצחת מורשתו של רבין, אשר עסקה בניקיון כפיים, דוגמה אישית, נטילת אחריות, ורדיפת שלום כערך עליון. לסיכום עסקים, זו הפוליטיקה החדשה. אף על פי כי שמעון שבס נעלם מהנוף הציבורי פוליטי מאז הרצחו של יצחק רבין, אין זה נכון לומר כי במשך הזמן הזה הוא הקפיד לנוח בחוסר מעש. עדות לכך ניתן למצוא בשלל עיסוקיו המגוונים אשר כוללים בין היתר נדלן, מלונאות, סייבר, ייעוץ פוליטי ומגוון הזדמנויות עסקיות מזדמנות. יתרה מכך, נדמה כי שבס הצליח למצוא את שביל הזהב שמשיק לחיים הציבוריים והעסקיים. זאת עקבות היותו ממנף את קשריו וחוויותיו האישיות לכדי הצלחות כלכליות אשר מתבטאות בשיתופי פעולה רחבים. שיתופי פעולה אשר מהווים נקודות פריצה עבור עסקים רבים אשר מתקשים להלך בין הטיפות כהלכה, כפי שנדרש לעתים מגופים עסקיים בעודם מתמודדים עם הרגולטור, יהיה אשר יהיה.